שלום וברכה לכולם, שלום ואברום.
שלום רב סלם.
פרשת בשלח.
פרשת בשלח, פרשת שירו. ויש לנו את ט"ו בשבט.
ט"ו בשבט, נכון, או יומיים אחרי זה.
רב סלם, אולי נספר על התוכנית הנפלאה שיש באתר על ט"ו בשבט.
כן, עם כל הפירות.
תיאבון על הפירות, זה בטח.
זה ודאי, זה ודאי.
גם יצאו מזה דברי הלוך, ועוד כמה דברים ש... רב סלם שישע אותנו כמיטב.
כן, מה מברכים. ידוע נטויה. מה לא מברכים, מי שלא... כי אתם תיהנו מכל רגע. אני רוצה לספר על סיפור אותנטי, שקרה ממש עכשיו.
לפני הסיפור האותנטי, רב שולם, שבס שירו, רבי יצחק מבורקה, סיפר שהוא שאל פעם את החידוש שערים, למה קוראים לזה שבס שירו? כי קוראים את השירו.
נכון.
אז למה לשבס פבר של סיסרו, לא קוראים שבס קבול לסתו עירה?
יפה.
למה להקריאה של סוכס לא קוראים?
וידוע גם הסיפור עם חיים גניאבסקי.
כן.
שהוא לא אוהב כל כך את השם שירו. אז אומרים לו, שבת שירה. אז הוא אמר, אם הייתה נולדת בפרשת פרה, היית קורא לה פרה.
אהה.
זה אחד הוורטים של רב חיים.
אז התשובה הייתה, התשובה הייתה על פי הנשנה החידוש הערים, ומובר בעוד ספרי, בשלו ובעוד מקומות. וכל דבר שקוראים, אז יש בזה את הסתרי תורה, את הדברים ברמה הגבוהה של זה, שלא כל אחד מבין אותם. אבל בפרשת שירו, ההבדל הוא זועק לעיניים. קודם כל, הצורה של הכתיבה בספר תורה היא שונה. הטעמים שקוראים את זה שונה. אז זה דבר שכל אחד מבין, כל קטן כגדול, אז לכן קוראים את זה שבס שירו. אני מתאר לעצמי רב שולם שגם התירוץ הזה הוא גם יסוד בערי קודש, גם בו יש דברים גבוהים, אבל אנחנו אומרים את הדברים ככסיבו סום.
יפה, יפה. טוב, אחזתי בסיפור האותנטי.
כן.
שקרה ממש עכשיו, סיפור שקרה בחנוכה. מספר אברך שהוא הסבא, גר בקיר הצנז בנתניה.
שיש לו סבא.
כן. וגר בקיר הצנז בנתניה, והוא הזמין את כל המשפחה למסיבת חנוכה, נכון? כמו כל עם ישראל, עושים מסיבת חנוכה ביחד, שמחים.
הזדמנות לחלק דמי חנוכה לכל הנכדים.
לקחת, כן. ו...
יש הכוח לתת ויש הכוח לקחת.
כן, כן. והסבא הזמין גם את הנכד, אותו עצמו גם, למסיבת חנוכה. מתקשר, אבא של אותו אברך, מהצד השני, באותו יום של חנוכה,
השבר של אותו אברך.
כן. הוא מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, גיסך נמצא בשוויץ, והוא היה אמור לחזור לחנוכה לילדים. הוא התעכב, לא הסתדר לו. ואם תוכל, אחרת לא להיכנס אליו הביתה, הוא גר בנווה יעקב, קצת לשמח אותו שם, בשמחת חנוכה,
בזפגניות. לא, תגישה והילדים.
כן, כן. אמר, למה לא? בשמחה רבה. הוא הדליק נרות מוקדם, ואמר, ניסה לנווה יעקב, ניסה לשמח את הילדים, ואחרי זה ניקח אוטובוס קו, אם אני לא טועה, 946, נראה לי, נוסע עד חיפה, ונוסע דרך נתניה וכל מיני מקומות.
כחיפאי אני יכול להעיד שזה 947.
947.
וגם 945.
אוקיי.
זה לא השתנה.
אוקיי. אז זה היה תוכנית שלו, ומשם אני ניסה למסיבה בנתניה. ו... כך היה, הוא הדליק נרות חנוכה, והגיע לנווה יעקב, ונכנס שם עם הזופגניות על הראש, ובשמחה וריקודים, שימח אותם ורקד איתם. שמחה רומה, הוא בא, עשה שם בבית.
לא הייתי זו להלל.
הוא בא לצאת מהבית, לנסוע לנתניה, לשמחת חנוכה. ואז הוא רואה שפתאום יש צער על, על כל בני הבית, אני אומרים לו, מוק, אתה כבר הולך, תחילת הערב, בוא, תישאר, בבקשה, תישאר, כל כך נחמד איתך, בוא נשחק קצת, בוא, איזה...
מה עם הסביבונים של חנוכה?
אפשר גם עוד איזה משהו, סביבוניות, דמי חנוכה לא נתת עדיין. אמר לי, אשתו, במסיבה שם, אצל סבא, בנתניה, בקרצן, יש כבר כל כך הרבה משפוחת, וכל כך יפה, וכולם ייהנו, בוא נשאר פה, נשמח אותם.
הסתדרו בלעדינו.
תמשיך את המצווה פה. והוא לא נסע, ובאותו ערב קרה עם אותו קו אוטובוס שנסע לחיפה, קרה תאונת דרכים הקטלנית, שנהרגו שם ארבע...
לוד, ליד השדה תעופה.
כן, נהרגו שם ארבע
אנשים. הנהג שנכנס בתחנה.
זה היה אותו תחנה, וזה היה פחות או יותר גם השעה שהם תכננו לעלות על זה. עשו מצווה, קיימו מצווה.
לא ידרה.
לא ידרה, יפה מאוד.
פלא פלאים. רב שולם, אנחנו ביום שני, ט"ו בשבט. כי עוד עומד ססוד, אמנם זה נכתב בנובי עם סימן שאלה, אבל כבר הורגל בפי אנשים גם עם סימן קריאה, כי עוד עומד ססוד, לומדים מזה הרבה עניינים. בכל אופן, סיפור מאוד מעניין שקרה בארץ ישראל שלפני כמה עשרות שנים טובות, איזה, ויותר אפילו. היה יהודי שעמל לפרנסתו בנגריה, עצים, וברוך השם הוא ראה חיל במעשים שלו, זה סיפור נפלא שהתפרסם בשבסטיש, בסדרה הנפלאה. הוא ראה חיל בעסקיו, והוא גדל וצמח, היה לו הרבה כסף. יום אחד הוא סגר את הבית, נסע לשבועיים לביקורי משפחה. פעם זה היה לכל ביקור, כל נסיעה לוקח זמן, אז ימי כבר נוסעים לכמה ימים, עד שהיו נוסעים. אז הוא פשוט סגר את הדלת על מנעול ונסע. והוא ידע בדיוק מהשכנים שלו, אבל הוא לא שיער עד כמה הוא, צריך להיזהר. והיה לו איזה שכן אחד, איזה ערבי אחד, שהוא ראה שהוא נוסע עם הרבה מזוודות, הוא הבין שהוא עוזב. עבר יום יומיים, הוא ראה שהוא עוד לא חזר, אז הוא ניצל, פרץ את המנעול, עקר שם איזה משהו מהדלת מעץ, ויקח שתי סכים, מילא אותם בכלי כסף יקרים שהיה לאותו בעל מלאכה.
קיצור, רוקן את הבית.
רוקן את הבית. עם השתי סכים האלה של הכלי כסף, הלך כמו אותו, עם היוסף מוקיר שבת, הלך מחר את הכל לכמה יהלומים טובים. ואמר, הוא לא יכול להישאר, הוא לא יכול להישאר פה, הוא חייב לעבור דירה. כולם ישאלו מאיפה פתאום הכסף, מאיפה השירות הגדולה. אז הוא קנה עם זה יהלומים והחליט שעובר לאזור הדרום. אז היה מיושב עין גדי. כמדומני, אני שמעתי שגם היה שם איזו ישיבה פעם. היה שם איזו שווה גדולה בעין גדי. הייתם רוצים ללמוד שם רב שולם. בעין גדי.
כתוב ש... ללכת לים קצת מדי פעם.
מובא בספרים שהשמן הפרסמון של הגמורה, זה היה גודל באזור עין גדי, וזה היה סוד. שלא הצליחו בשום מקום לגדל אותו ולדעת בדיוק מה, איך מפיקים מהזרעים את השמן הפרסמון, והרבה עמים שרצו לכבוש פה, רומא וכל אלה, רצו לגלות בין היתר את הסוד של השמן הפרסמון. בכל אופן, זה היה סוג של בוסם מאוד מיוחד. בכל אופן, אז הוא החליט שהוא שם את פעמיו לעין גדי שם, וקדוש ברוך הוא מדקדק עם כל אחד, ואותו אחד בא לאנשו והוא טעה שם במדבריות, והוא נגיע לעצמה, ובקיצור באיזשהו שלב נפל, והתפגר במקום ומת שמה. וככה גופתו הייתה מונחת שם, כשבכיס, סקית עם יהלומים. והיום, אחד שהיה שם, שהגיע שם לישיבה, איזה בחור, היה צריך ללכת הביתה. והוא בדרך, היה מצויד עם מים וכל מה שצריך, הוא רואה בדרך את אותו גופה. הוא לא חשב שזה ערבי, הוא ראה גופה מושלכת בזיון, אז הוא אמר, נחפור קבר ונשים אותו בקבר. נכתוב, פה נטמן פלויני אלמויני, אבל לא להשאיר אותו למאכל לציפורים וכל החיות הבר שמסתובבות שם. אז הוא התאמץ, חפר קבר, ותוך כדי שהוא מגלגל את הגופה לקבר, נושר הסקית עם היהלומים. הוא נורא התרגש, הוא אמר, הנה, מסמיצווה.
תמורה מיד. מיד
שבורך הוא משלם משכר.
מזומן.
כן, טוב, אבל הוא ידע שהוא עכשיו בדרך לביקורי קרובים, ולאיפה שהוא צריך ללכת, הרבה אנשים, הוא לא רוצה להסתובב יותר מדי בדרכים, ולהגיע שם כיס יהלומים. אמר, כשאני אחזור לפה, אז אני אקח את זה. חיפש איפה להכפיא, היה שם שורה של עצי זית. אז הוא חיפש איזה עץ זית גדול, חלול, שאפשר להכניס, הכניס את זה שם, ורשם, עשה סימנים בשביל עצמו על העץ, רשם לעצמו איזה שורה של עץ, איזה מספר. נו, הכל טוב ויפה. הגיע לב שאת צריך להגיע לקרובים שלו. בלילה, שהוא הלך לישון, אז הוא חלם שמגיע אליו איזה מישהו בחלום ואומר לו, היהלומים שמצאת, הם לא שלך, זה של בן אדם, אל תיגע בהם. תכריז, טוב, הוא קם מבועל, אמר חלמות שווה דברו. אבל רב שולם, כשהוא חוזר לאותו מקום שהוא שם את העץ, זה היה תקופת החורף, הייתה שם שערה גדולה, נעקרו שם המון עצים, ונסחפו שם המון עצים, כך שלא עזר לו הסימנים שעשה על העץ, לא עזר לו הפתק שהוא כתב איפה העץ, ובצער רב הוא ראה איך היהלומים שהוא בעיני רוחו כבר דמיין, מה הוא יעשה איתם שהם כבר לא שם.
נעמדו, כלא היו.
אותו עץ הגיע, נסחף, והגיע לאיזה בית של יהודי שהיה גר שם באזור. אותו יהודי ראה עץ זית ככה שט, הוא הסתכל, הוא ראה שזה עץ ישן, להבנתו זה היה עץ משובח, שאפשר לעשות בו דברים יקרים. אז הוא אמר, חבל על העץ, העמיס את העץ על העגלה, ובהזדמנות הראשונה שהוא נסע לירושלים, הוא עלה עם העץ הזה, ולאיפה הלך את זה? הלך את זה לנגר, למיודענו הנגר המפורסם. אותו נגר בוחן את העץ, הוא אומר לו, כן, זה נראה עץ טוב. ומסע ומתן קצר, סיכמו על מחיר, הוא משלם לו, והוא שם אותו אצלו במחסן, כשיהיה לי זמן אני אטפל בזה. עוברת תקופה, ואז הוא מוציא את העץ, ומתחיל לעבוד, לעבוד עליו, לעשות ממנו כל מיני חתיכות. פתאום נופל מהעץ איזה נרתיק,
וואי.
כתיפה, שרקום עליו האותיות שלו, שאלה. של אותו נגר, ואז הוא נזכר שהוא מכיר את זה, שזה מהבית שלו, והוא הבין שזה נגנב. הוא פותח את זה ולמרבה תדמתו.
כל הכסף.
הוא רואה שם יהלומים, והוא מבין שהקדוש ברוך הוא החזיר לו על הגניבה, החזיר לו את כספו בחזרה בצורה הזאת. האישי בבוחר עברו תקופה, והוא עלה לירושלים, והוא חיפש לשלוח ידו בפרנסה, שיהיה לו להתפרנס, היה צריך לעזור לפרנס את המשפחה שלו. חיפש איפה לעבוד. עבר ליד איזה נגריה, הוא ראה יהודי, תלמיד חכם, יהודי שנראה, ירא שמיים. הוא אומר, אני למדתי ואני עכשיו צריך לעבוד, להביא פרנסה טרף הביתה, אין בבית של מי שיכול להביא הכנסה. אני רוצה לעבוד אצלך, להיות העוזר שלך וללמוד. הוא טועה על קנקנו, מדבר איתו, והוא רואה שהוא מושלם. הוא לוקח אותו. לאט לאט נהיה ביניהם קשר. יום אחד הוא שואל אותו, מה זה העץ הזה? אז הוא, מה זה החתיכות? הוא אומר לו, אתה רואה את החתיכות האלה, זה חתכתי מעץ זית. והוא מספר לו, שנפל מהעץ הזה, והוא מספר לו שהייתה לו גניבה. הוא נכנס לסערת רוחות, אז שואל אותה נגר, מה קרה? אני רואה שעובר עליך משהו. אז הוא מספר לו את הסיפור שלו, והוא אומר לו, אני שמח שהאבדה חזרה לבעליה.
Okay.
אחרי כמה זמן, הוא ביקש ממנו אותו עוזר, ללכת להורים שלו, למשפחה, שהוא מביא להם את הכסף, להביא להם את הכסף שהוא מתפרנס, ולהיות שם כמה ימים לביקור. הוא אומר לו, ודרך ארוכה, ומה תאכל? הוא אומר לו, אני אכין לך אוכל, בסדר. אותו נגר לוקח, מכין לו בצק, חלה גדולה, הוא אומר לו, תביא להם חלה, שיהיה להם לאכול. בתוך החלה רב שולם בבצק, הוא מכניס את הנרתיק עם כמה יהלומים. מלכתחילה הוא כבר רצה לתת לו, כשהוא שמע מי הוא, ושבעצם הוא זכר, הוא מצא אותם. אבל אותו עוזר לא הסכים, אמר, מה פתאום, זה הכסף שלך, משמע הוא נשלח אליך. יפה. אמר לו, פה, אני אשלח לו בחזרה, אני אשים לו את היהלומים. בתוך זה. טוב. ובאמת, לפני שהוא צעדך, הוא נותן לו חלה חמה וריחנית, שיצא מהתנור, זה לא מכבר. על דעת שכשהוא יבוא הביתה, הוא
יביא להם.
והסיבה שהוא ניצל את הזמן הזה לנסוע להורים שלו, בגלל שאותו נגר חיתן בן, אז הוא בן כולו יכל להיות בעבודה. אז הוא אמר, אני אלך לבקר את ההורים גם. טוב, הוא לוקח את החלה, שם אותה בתיק שלו, ובא לצאת מירושלים. אם אתם יודעים רב שולם, פעם בכניסות והיציאות של הערים, היה יושב פקיד של המכס, שהיה בודק ממי אפשר לקחת וכמה. עובר ליד הפקיד של המכס, והפקיד של המכס
מריח.
אומר לו, תפתח את התיק, כמו שאומר לה הרבה, ואז הוא רואה את החלה עם הריח. הוא אומר לו, תביא לי את החלה, תמכור לי אותה. הוא אומר לו, חלה, סך הכל, קיבלתי אותה מהמעסיק, שהוא אומר לו, לא, זה חלה נראה טוב, עוד כמה שעות, יש אירוע שאני צריך ללכת שם. הוא מבקש ממנו את החלה, הוא לוחץ עליו, לא לו ברירה. ואז הוא לוקח את החלה, והולך איתה לחתונה של אחד מהנגרים של ירושלים. הנגר של ירושלים עושה חתונה, והוא רוצה להביא לו חלה, הוא מביא לו את מתנת החלה. הנגר רואה את החלה חוזרת אליו עוד פעם, שבתוך הנרתיק והלומים, הוא רואה פה ממש ככה עץ בשמיים, שדואגים לו שהכסף יגיע אליו, שלא ייעלם. והוא לוקח את החלה, מודה לו, ככה היה נהוג פעם, רב שולם, לא היו מביאים מצנם או טוסטר לחתונות, לשמחות כל אחד היה מביא איזה מאכל. מאכל לשמח את המשתתפים ואת בעל הסעודה. אחרי שבועיים שנחים מהחתונה ומאשר ברכות והשמחות, פותחים את הנגריה עוד פעם וחוזר שוב, אותו עוזר שואל אותו, נו, איך היה החלה? אומר לו, אני אגיד לך את האמת, המוחס ביציאה מהעיר עצר אותי והכריח אותי למכור לו, מה אני יכלתי לעשות? אל תקפיד עליי, אני יודע שעשיתי את זה עם כל הלב. אומר, לא רק שעשיתי את זה עם כל הלב, הוא אומר לו, מה זאת אומרת? ואז הוא ניגש לארון, פותח ומוציא לו את החלה. הוא לא הציע לו לאכול אותה אחרי שכבר עבר הרבה זמן. הוא אומר לו, אבל בוא נפתח את החלה הזאת, הוא לא מבין מה שהוא רוצה ממנו. הוא חותך אותה ישר באמצע, ומשם נשפך הנרתיק עם היהלומים. אז מה הם עשו עם כל היהלומים, הוא שואל? לא הוא רצה לקחת ולא הוא רצה לקבל. הוא רצה לתת והוא לא רצה לקבל. בסופו של דבר, שהוא הכיר אותו והוא ככה אהב אותו, והוא התחתן עם הבת שלו, ובשמחת נישואין, שם כבר החתן לא היה לו ברירה, והוא קיבל את זה בשמחה. ובנו בית על אדני התורה ויש. סיפור נפלא, שמתאים לט"ו בשבט, כי עוד המייץ הסודה,
מדהים.
שנלקח מהשבסטיש.
שרקוי הרב אברום, דם מספר, יש לי עסק של צריבת דיסקים, של הדפסות, דיסקים למזכרות.
צריבה מותרת.
ודאי, ודאי, הכל באישור. של בר מצוות, לדינרים, לאירועים, כמובן גם נבח להספדים וכו' וכו'.
דיסקים של רב אלתר הוא גם.
אני לא יודע מי השם, אבל יכול להיות גם שלא, אבל לא נראה לי.
לא, צריבות אמרנו, באופן חוקי, חס ושלם. אתם לא מזמינים אצלו. הסיפור לא הגיע בצורה הזאת.
הוא מספר, היה לי להוציא אחרי צהריים דחוף שני הזמנות של דיסקים, של כמות ענקית של דיסקים, אחד לאיזה דינר גדול, של איזה מוסד גדול שקבוע, עבד איתי כבר הרבה הרבה שנים, ועוד כמות של דיסקים בשביל משפחה, שרצו איזה הזכרה על סבא שלהם, שבדיסק סיפור סיפורים על הסבא וכל מיני דברים, לזיכרון על הסבא, והתכוננו לחלק את זה ביורצייט לכל הנכדים, כל הילדים. היה יום עמוס עבודה, סיימתי את העבודה, לקחתי את הדיסקים של, של הדינר, ושמתי, זה היה כזה עם עטיפה צבעונית, יפה, שמחה, את הדיסקים השניים, זה היה רק דיסקים עם שקית, ככה שמתי במקום אחר, ושלחתי עם שליח שיגיע מהר לדינר, כדי שיגיע בזמן, הם סמכו שמחה גדולה, תודה רבה, וגם באו בנכד לאסוף את הדיסקים של, של הסבא, של היורצייט. בקיצור, הערב מגיע 11 בלילה, לילה אני כבר הולכת לישון, פתאום מתחילים להגיע טלפונים, רב אברום, כאשר אליי האיש קשר שלי בדינר, אתה לא מתבייש, דפקת לנו את הדינר, מה צריך להיות, במקום להביא לנו שיר יפה שהיה אמור להיות, ומוזיקה וסיפור יפה על המוסד שלנו, הבאת לנו איזו הרצאה, מה קורה לך פה לזה, האיש שנפטר, איזה תדמית, הרסת לנו את התדמית שלה, של האיש, של הארגון שלנו, איזה בושות, איך נוכל היה דינר, תורמים מיליונרים יצאו משם, עם דיסק כזה, מה קורה לך? הוא אמר לו, תקשיב, אני כבר כיסיתי את האוזניים שלי, לא הייתי מסוגל לשמוע, כבר הבנתי את הטעות שהחלפתי בין זה לזה. אמרתי לו, בשקט ככה, אני אפצה אותך, אל תדאג, אני אפצה אותך. שום פיצוי לא יעזור לתדמית שהרסת לנו. בום, וניתק את הטלפון. וכבר מעצמי הרמתי טלפון לנכדים של הרב, קוראים לרב האוברמאסטר, ואמרתי לו, אני כבר מבין שגם היה פוטרות, אז גם אצלכם הגיע הדיסקים של השירה והזמרה, במקום הסיפורים על הזיידה הגדול. אני מתנצל, הוא אומר, כן, יש לנו פה הפסד, אנחנו כולם הלכו, איך נגיע לכולם? אומר, אל תדאג, אני אשלח לך פיצוי, אשלח בדואר לכולם. אני אפצה אותך על הכל. ובלילה הוא נודדו שנסה מהצורב, הבן אדם, הוא אומר, מה קורה, איך זה קרה לי, איי, 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 מה קרה, איך קרה לי הטעות הזאתי? טוב, בסוף הוא נרדם כמובן. בבוקר הוא מקבל טלפון בשבע וחצי בבוקר בברום. ומי על הקו? הבעל הבית של הדינר, של הישיבה, של המוסד.
אותו איש מופלא ששפך אותו, קיטון שלו. ששפך קיטון,
הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא יודע מה היה פה. אומר לו, מה? היה פה נס, נס היה פה. אומר לו, מה, תספר לי, תעודד אותי, תזמח אותי. אומר לו, אתה לא תאמין. הטעות הזאת הייתה טעות מדהימה. אחד מהתורמים הגדולים שלנו, שלא מגיע אף פעם כמעט לדינרים, אין לו זמן. אחד מאיתנו הצליח לסחוב אותו לדינר, הוא לקח את הדיסק, והוא ישב והקשיב לו, והילד הזה מתברר, הוא היה גדל בתור יתום.
אותו עשיר.
אותו עשיר, כן. לא היה לו אף אחד בעולם, מי גידל אותו, הרב אוברמאסטר, זה שאתם מספרים עליו את הסיפורים, והוא כל הלילה ישב והקשיב לסיפורים, ובכה בדמעות של איש, זה האיש שגידל אותי, זה האיש שבזכותו, אני שומר תורה ומצוות, הוא שמר עליי הכל, והוא התקשר אלינו בהתרגשות עם דמעות, תביאו לי עוד דיסקים של הרב, כל סיפור שם היה נכון בפנינה, ואני זוכר את הכל, וכמובן אני אשלח לכם צ'ק, ובאמת תוך יום יומיים הגיע צ'ק שמן שהם לא חשבו בכלל. אמרו לו, תודה רבה לכם על הכל. הצ'ק כמובן הגיע אחר כך, כן, הטלפון שכבר, המאמר על הצ'ק שהוא כבר סיפר לו. אמרו לו, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל. לא יאמן, אנחנו חושבים שאנחנו טועים. הקדוש ברוך הוא, יש לו את הסדר שלו.
אנחנו חושבים שאנחנו עושים דינרים. זה הרבה שלנו עושה את הכל. אז גם את הטעויות.
יפה, יפה.
מספרים, אתה מזכיר לי שהיה פעם את השיר הגדול, רייכמן.
כן.
שהוא פשט את הרגל. אז הוא דיבר פעם עם אחד הגדולים ואמר, איך זה קרה לי? כאילו, מה, אני כזה טיפש מושלם? מה הפשט? מי שיודע, הם תכננו לעשות איזה אי מלאכותי.
כן.
ליד לונדון, והשקיעו כבר המון כספים, אבל הם לא קיבלו אישור איך יגיעו מהאי, איך יגיעו לאי הזה. יכולים לעשות איזה גשר גדול, שעל זה ייסו... לא היה אישור לגשר.
לכן זה נפל?
זה נפל על זה, כן, כן, זה נפל על זה. הרבה, הרבה אנשים, גם פה בארץ, היו אנשים שותפים איתם שהפסידו. אז הוא שאל איך, הרי אני לא טיפש, ברוך השם, מכל העסקים שאני עושה. ודווקא רייכמן היה אומר תמיד ש-95% מההצלחה שיש לו בעסקים, זה לא בגלל מה שהוא חשב שזה יצליח. נגיד, הוא השקיע באיזה בניין, הוא חשב שזו עסקה טובה בגלל שהסחירות תעלה. והוא קנה את הבניין, אבל למעשה הוא הרוויח, כי אחרי שנה הוא מכר את זה ברווח של פי 3, בגלל שחברה ליד רצתה לקנות אותו בניין. אז בכל אופן, תמיד הוא אומר שההצלחות שיש לו זה לא בגלל מה שהוא חשב, אלא מסיבה אחרת. אז אמר לו אותו גודל, זה בדיוק מה שאתה תמיד אומר. כמו שאת ההצלחות שלך זה לא אתה מתכנן, אז גם את ההפסדים שלך והכישלונות שלך לא אתה מתכנן. זה הכל משמיים, אז ככה משמיים רצו. אז זה כמו שסיפרתם בסיפור הנפלא הזה.
מדהים, מדהים.
עכשיו הספר ששירה, ששרים להשם ומודים להשם.
נכון.
יש דברים שאפשר להודות עליהם, על סוג של השגחה פרטית וזיכוי הרבי מופלא. היה איזה יהודי, מספר הרב דרר, מראשי ישיבה, ראש ישיבת משכן אהרון. הוא מכיר איזה יהודי שמקפיד, כשהוא מברך ברכות הנהנים, שיהיה לידו מישהו שיגיד אמן. מקפיד על זה מאוד. מתעורר יום אחד באמצע הלילה, 4:00 לפנות בוקר, עם הרגשה יבשה מאוד. הרגשה, תחושה מאוד קשה של צימון, וצרבת כזאת, חייב לשתות משהו. לא סתם צרבת, צרבת, אם מישהו שותה לרפואה, לא צריך לברך, אבל הוא היה צריך לברך. ו4:00 לפנות בוקר, הוא לא יכול להיות צדיק על חשבון זה שיוער בני הבית שיענו לו אמן. מה עושים רב שולם? אז אתם, בזיכרון מוישה, בירושלים, בבית הכנסת, יש שם המניין האחרון בשעה 15:00. אתם זוכרים רב שולם, פעם בתור בוחרי ישיבות, הזדמנו שם אחרי זה, ימיד, אחרי זה בילולה, הזדמנו שם למניין האחרון, והיינו שם 6 אנשים. אז רבי יוסל גוטפר, במפורסם, אמר, יהיה מניין, אל תדאגו, שאלנו אותו, יוסל, 3:00 בלילה, מי הגיע? הוא הרים טלפון לחברת מוניות, ביקש לשלוח 4 מוניות יהודים.
נכון.
והם הגיעו, התפלא אותנו, מה יריב, אתם זוכרים רב שולם?
כן, אני זוכר.
באמת, הוא בא לשלם אחרי זה לכל נהג, 35 שקל על הנסיעה והזמן. חלק לקחו וחלק אמרו בשום אופן לא, על תפילת ערבית, לא ניקח.
מדהים.
בכל אופן, ב4:00 לפנות בוקר, הוא מתעורר והוא רוצה לשתות, לברך, ואז הוא נזכר, יש 144, פועל 24 שעות.
באמת?
הוא מתקשר ועונה לו יהודי, והוא אומר לו, אני צריך את העזרה שלך. אז הוא אומר לו, בשביל זה אני פה. הוא אומר, לא, 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 לא בשביל 144, לא בשביל מספר טלפון, בשביל משהו אחר, הוא שואל אותו מה. אז הוא אומר לו, אני צריך שתגיד אמן. ושתדע זה אמן, זה ראשי תיבות, כל מלך נאמן, שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא וכו'. וזהו. אומר לו, טוב, בסדר. מה אני צריך לעשות? אומר לו, אני עכשיו אגיד 10 מילים, ברכה, ברוך אתה השם. ובסוף הברכה, אתה תגיד אמן. אומר לו, בבקשה. הוא לוקח כוס מים, מברך, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא שומע מבעד לטלפון, אמן. הוא אומר לו, זהו, סיימתי? אומר לו, כן. אומר לו, תודה רבה לך, כל טוב, מנתק. שותה את הכוס מים. עם תחושה של סיפוק. רב שולם, היה באותו יום כנראה משמרת ריקה במיוחד, אחרי 5 דקות מצלצל הפלאפון שלו, שממנו התקשר לאחד 4-4, מצלצל ואם זה מספר לא מוכר, הוא אמר, 4 בלילה, מי רוצה אותי? אולי עוד אחד רוצה שאני אגיד לו אמן. הוא עונה לטלפון, הוא אומר לו, שלום וברכה, אני מקודם אמרתי לך אמן. רציתי לשאול, מה זה? זה קוד צבאי? זה סיסמה? מה זה הדבר הזה?
וואו.
אתה אומר לו, אתה יהודי? הוא אומר לו, בוודאי. הוא מספר לו מה זה. רב שולם, הם נהיו בקשר, הוא הזמין אותו לשבת, ולאט לאט הוא חזר בתשובה, והעמיד בית של תורה, עם אישה שומרת מצוות, תורה ומצוות וילדים, שולחים לתלמוד תורה. הכל זה בזכות מה?
בזכות שהוא הקפיד.
הקפיד להגיד אומן. אומן. שעה כל נהיה מדבר אלה, 144 ב-4 לפנות בוקר.
מדהים, מדהים. שרקוי
רב שולם, שלנו שווה גוד שבס.
גוד שבס, ושמחה, וטו בשבט.
שיהיה שפע.
פירוסיך המתוקים.
פירוסיך המתוקים.
כמו שלך רב אברום.
שרקוי, גוד שבס, גוד שבס.